אני רוצה להסביר קצת יותר את מה שהתחלנו להגיד אתמול, בסדר? ואחר כך נעבור לכמה מקורות שבכלל לא הספקנו לראות. אז ככה, קודם כל, באמת המעבר מהחיים השלמים בארץ ישראל, מהחיים, אני מדברת עוד על בית ראשון, בסדר? אנחנו רגע בבית ראשון. המעבר מהחיים בבית ראשון, שהכל שלם ומלא, ויש מקום לחיים, אתם יודעות שעם ישראל ישב על האדמה, לכל אחד היה בית, אבל לכל אחד הייתה גם אדמה, והוא עבד את האדמה, היינו מחוברים לאדמה. כל מה שחיינו, כל מה שעשינו, זה היה מחובר אל הקודש. זה קצת קשור אולי אמרתי את זה פעם, לבית המקדש עצמו, למה שהיה בבית המקדש, שיש את קודש הקודשים, שזה הנשמה, שזה הלב, שזה מפעים את הכל, שזה מזרים את הכל, ושם נמצא ארון העדות והלוחות והקרובים, זה הלב של הלב של הלב. ובקודש יש את השולחן ואת המנורה, שעל השולחן היה את לחם הפנים ובמנורה היה את האור מהשמן, והמהר"ל מסביר את זה בנצח ישראל, שזה כביכול הזרועות, כביכול בבית המקדש כביכול יש את הלב שפועם, והשולחן והמנורה כביכול זה ביטוי לזרועות, הזרועות הידיים זה כלי המעשה, זה הופעות החיים. אז הלחם זה ביטא את הברכה הכמותית שהייתה בחיים שלנו, כל השפע והברכה הכמותיים שהיו לנו בחיים, והמנורה, האור של המנורה, זה ביטא את השפע של האיכות שהופיע בחיים שלנו. ככה עם ישראל חי, איזשהו חיבור מאוד מאוד עמוק בין הקודש לחיים. זה הופיע בחיים, זה היה חלק מהחיים. לא היה קודש והיה חיים, ופעם אנחנו הולכים לקודש ופעם אנחנו הולכים לחיים ויש ביניהם נתק. לא. הכל היה מחובר, החיים היו שלמים. הקודש נגע בכל מה שהאדם עשה. מהנימים הכי דקים של החיים ועד הדברים הכי כלליים. האם עד כאן זה ברור? זה היה שבית המקדש קיים. עכשיו דיברנו על זה אתמול, שעם ישראל מרגיש, כתוב 10, אני חושבת שכתוב תחנות, אבל 10 שלבים, 10 מדרגות, השכינה עוזבת אותנו. 10 תחנות גלתה שכינה, נראה לי, אני מקווה שאני לא ממציאה מילים, אבל השכינה עוזבת אותנו לאט לאט, היא יוצאת מקודש הקודשים, ואחר כך עוברת לקודש, ואחר כך אני צריכה למצוא את המקור הזה. אבל בסוף שכינה עולה למעלה. ועם ישראל מרגיש שאם אין שכינה, אז מה הטעם בחיים? אז מה המשמעות של החיים? וגם ההרגשה בכלל שאין טעם לחיים, אחרי שבית המקדש חרב, אנחנו מרגישים, כתוב הרבה דברים בגמרא, מה קרה? אחרי שבית המקדש חרב, מה זה? ניטל טעם מן הפירות. הפירות נשארו אותם פירות, כבר לא היה לנו, כבר לא הרגשנו שום טעם, הכל היה כל כך עלוב, כל כך קטן, כל כך חשוך, ששום דבר לא היה לנו טעים, שום דבר לא היה לנו נעים. כתוב שמאז שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בתארתו. אני לא יודעת מה זה רקיע בתארתו, אבל איזה יופי כזה של השמיים, זה כבר לא היה. זאת אומרת, החיים נהיו כל כך כל כך קטנים ועלובים ומקובצים וקשים וחשוכים. ואנחנו שואלים את עצמנו במה נאחז, במה נאחז. באמת לא, לא, אין לנו כוח לחיות. אין לנו כוח לחיות. מה זה משנה מה נאכל, מה זה משנה מה נלבש? אם הנשמה שלנו לא נמצאת, אם השכינה לא בתוכנו, אז מה שווה הכל? וזה מה שניסיתי לומר כשאמרתי שהם השתחוו בכאילו. מה זה השתחוו בכאילו? תודה רבה. הם בכלל לא הרגישו שזה הם משתחווים. הם בכלל לא חשבו שהם משתחווים. הם אמרו, הנשמה שלנו היא מחוברת לאלוקים. הגוף, מה זה הגוף בכלל? הגוף הוא חסר משמעות. הגוף הוא הקליפה, הוא מין תפאורה כזאת, אבל זה לא אנחנו. ואז כשנגזרת הגזרה, אז מה בעצם, מה שלא מספיק הסברנו, ואני שמחה על השאלות שבנות שאלו, זה לא רק אסתר, בסדר? זה לא רק הדוגמה של אסתר שאמרנו שהיא יושבת בחיקו של אחשוורוש ודובלת ויושבת בחיקו של מרדכי ואומרת לעצמה, אני בכלל לא הגוף שלי, אני הנשמה שלי, הנשמה שלי מרדכי, הגוף שלי בכלל לא פה. זה לא רק אסתר. זה בקשה, תודה רבה סיוון, אבל הפעם, אם יביאו לי משהו חם, אז אני אתחמם, כן. אני פשוט הגעתי מבחוץ, ואתמול אמרתי לכם שאין טמפרטורה של שלג, אז עכשיו כבר יש טמפרטורה של שלג. זה הידיים שלי אומרות. אני לא יודעת מה הטמפרטורה, יכול להיות שאני טועה. אבל בחוץ... אז עכשיו זה כבר מתקרב, אתמול זה לא היה בכלל... אל תדאגו, זה יכול להשתנות, הכל בסדר. אז מה קורה, מה השיעור של המגילה? מה המגילה? אמרנו, המגילה כתובה כמו עיתונים שהיו כתובים בשושן. יכול להיות שחכמים נכנסו לארכיונים של העיתונים, ולקחו את העיתונים והכניסו אותם לתנך. בגלל זה כל כך קשה להבין איך זה כתוב ככה. למה הם כותבים את זה ככה? תודה רבה רבה. כן. למה זה כתוב ככה? כי זה השיעור לגלות. כן, יש לסיפור הזה דמויות. יש בסיפור הזה מאורעות. יש לסיפור הזה גוף. יש לסיפור גוף. איזה גוף יש לסיפור? משתה שהחשברוש עושה 80 ומעט יום, ובקטן ותרש שרוצים להרוג את החשברוש, והמן שעולה לגדולה, וכל מה שמסופר, הכל היה כתוב בעיתונים, אתם יודעים. כמו שהיום הכל כתוב בעיתונים. מה אומרת המגילה? ריבונו של עולם נמצא שם, בתוך, סליחה שאני אומרת, בתוך התחכים, ובתוך המריבות, ובתוך הבגידות, ובתוך כל מה שהתרח, כל מה שכתוב במגילה, שם ריבונו של עולם נמצא. למה זה לא כתוב הפוך? למה לא כתוב שכשמורדכי שומע את הדיבור של בקטן ותרש, זה היה סייעת הדשמיה. ריבונו של עולם גרם למורדכי להגיע בדיוק באותו. למה זה לא כתוב ככה? למה זה לא כתוב שריבונו של עולם הכניס במוחה של אסתר את כל הרעיונות, איך היא תצליח להלחיץ את החשברוש? למה זה לא כתוב? כי זה לא יהיה ככה בגלות. כי בגלות לא נראה את ריבונו של עולם. בגלות יהיו כל מיני מלכים וקיסרים וצרים ושרי צבאות ורמטכ"לים ופריצים ואני לא יודעת מה, כל המראים בישים האלה. ואת ריבונו של עולם אנחנו לא נראה. מה אומרת לנו מגילת אסתר? שם ריבונו של עולם נמצא. שם. כן, בכוונה חז"ל כותבים את זה ככה, זה לא טעות. הם לא ידעו לכתוב, הם רצו לכתוב את הסיפור בלי שריבונו של עולם יהיה כתוב. אנחנו בדרך לגלות של 2000 שנה, מאיפה יהיה לנו כוח? מאיפה? בטח שאנחנו רוצים להיות רק נשמה, בטח שאנחנו לא רוצים את הגוף, בטח שאנחנו מרגישים שהגוף זה קליפה, מי רוצה את הקליפה הזאת בכלל? אומר לנו ריבונו של עולם, לא רק הגוף שלכם לא קליפה, גם כל הסיפור מסביב הוא לא קליפה. אין קליפות, זה הסיפור. איפה נמצא ריבונו של עולם? בלילה ההוא נדדה שנת המלך, מלכו של עולם. אתם חושבות שזה החשברוש לא הצליח להרדם? כן, זה החשברוש, אבל החשברוש זה שוב, זה התפאורה של ריבונו של עולם. זה כל המגילה. לכן היא כתובה ככה. זה מלכתחילה כתוב כך, זה לא טעות. ואנחנו באמת מברכים לפני קריאת מגילה, ואנחנו צריכים לשמוע כל מילה, כל מילה. תדעו לכם שאסור לפספס. כדאי כשאת שומעת קריאת מגילה להגיד ביחד עם הבעל קורא את המילים, שאם במקרה משהו לא בדיוק שמעת, בסדר, אני התקשרתי אתמול לגבי, ואמרתי לו, אתה בונה קפסולה לשבת פורים, ואתה בונה קפסולה לפורים, לבנות של המדרשה, בגלל שכולם מחוסנות וכולם... והוא אמר שהוא בונה. אז זה יהיה מקום מאוד קטן, כי בעזרת נשים גם יש הרבה אברכים ובחורים וכאלה, אבל זה יהיה מקום רק שלכם. בסדר? אז...
יכולים להשאיר את זה
לכל סוף. כן, זה מה שאמרתי. כן, כן. אתם תצטופפו, אתם תעמדו צפופות ותשתחוו מרווחות. אבל בסדר, זה שווה את זה, לא נורא, יהיה צפוף, לא נורא. אז אני אומרת שוב, את צריכה לשמוע כל מילה במגילה, אסור לך לפספס פירור מהסיפור. כל פרט שהיה שם יש לו חשיבות. ואומרת לנו אסתר, ואומר לנו מרדכי, ריבונו של עולם נמצא שם, בתוך כל הסיפור המסובך והמורכב והעזוי הזה, שם הוא נמצא. זה שיעור שאנחנו חייבים לצאת איתו לגלות, אחרת אנחנו נלך לאיבוד. נכון, יש שיר כזה, אפילו באסתיירה שבתוך אסתיירה, נכון? אז זה לא התחיל בשיר, כן? זה התחיל שם. באסתר מן התורה מניין, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מכם ביום ההוא. בחיצוני זה נראה שמי שמפעיל את העולם זה כל מיני אנשים בשר ודם שהצליחו לרמוס אחרים ולטפס, שהצליחו להשיג הרבה כבוד, שהצליחו להשיג הרבה כוח והרבה חוזק, אבל זה לא זה, זה לא זה. זה מלכו של עולם. ואני רוצה שתסתכלו בדף שלנו, באגרות הראייה חלק ג', איגרת תף שין נון ג'. כן. כן, ככה כתוב בחז"ל. כל מקום שכתוב המלך, זה מלכו של עולם. כן, זה בשבילנו. אחשוורוש חושב שהוא מולך על 127 מדינות, הוא חושב שהוא שולח את האגרות הראשונות, הוא בטוח שהוא שולח את האגרות השניות, הוא בטוח שבגללו הכל משתנה. נראה לך שזה בגללך, נדמה לך. גם לנו זה נדמה. לא, לא, ריבונו של עולם מופיע בעולם דרכו. אחשוורוש הוא לא אשם. אבל כל מה שקורה בהיסטוריה זה קורה בגלל ריבונו של עולם, ויש לריבונו של עולם כל מיני שחקנים שמזיזים את ההיסטוריה. בסדר? ולכן אני רק חוזרת על זה שאמרנו אתמול, לכן הגזרה היא על הגוף. אנחנו חשבנו שמה זה חשוב הגוף, בשביל מה החיים האלה שווים? ורק כשבא לנו גזרה על הגוף ואומרים נהרוג את כולכם, פתאום אנחנו מבינים שלגוף יש חשיבות, שהגוף אנחנו צריכים אותו, אי אפשר בלעדיו. בלי הגוף, אז מה זה הנשמה? כן, אני רק מברכת שנייה טוב. ברוך אתה, אמן. כן, תודה, עדי.
זה שדווקא בגלות אתה מפצח בגלות, לא יש
לך בגלות. לא דווקא בגלות. אמרתי שכשחיינו בבריאות על האדמה, בבית ראשון, הכל היה מחובר. אנחנו הרגשנו מאוד מאוד חזק. עם ישראל היה עם חקלאי. כשבעל השדה יצא לשדה, הוא עשה את זה, העבודה החקלאית שהוא עשה, זה היה מחובר לריבונו של עולם. והברכה האלוקית שהייתה בשדה שלו, זה היה ברור לו, כאילו הכל היה מחובר. ובגלות, שוב, כשהשכינה עזבה אותנו, אז הרגשנו שכמו שיש נתק בין השכינה לארץ, אז גם ככה אצלנו יש נתק בין הנשמה לארציות. מה הארציות משמעותית בכלל? בסדר? בגלות הרבה יותר חזק הנשמה, את אומרת. אז אני אומרת, בגלות השיעור הוא שדרך מה שמתרחש, דרך מה שקורה, ריבונו של עולם מופיע, למרות שאנחנו לא רואים את זה. כאילו יש פסוקים שהגולים אומרים ליחזקאל, עזב השם את הארץ, אין לנו מה לעשות, עזב השם את הארץ, זהו. כשאנחנו מדברים על הגוף, אני לא מתכוונת שבגלות כל היום אכלנו עוגות וליקקנו ממדקים, תשכחו מזה. אני מדברת על כל מה שהתרחש. גירושים שהיו לנו, וצרות שהיו לנו, וגם דברים טובים שהיו לנו, כל מה שהתרחש, אפשר היה לחשוב שזה חסר משמעות, כאילו ריבונו של עולם לא נמצא, בסדר? והמגילה אומרת, ריבונו של עולם נמצא. נכון, הרבה יותר קשה לראות אותו, אתה פותח מגילת אסתר, ואתה אומר, וואלה, מה כתוב פה? כמו שאמרנו אתמול, זה רומן, זה רומן שמספר כל מיני עלילות. איך קוראים לזה? סיפורי אלף לילה ולילה, מה זה קשור עכשיו? איך זה קשור לקודש? זה שיעור בגלל שקשה לנו לחבר את החיבור הזה. כי ריבונו, כי שכינה לא נמצאת, באמת שכינה לא נמצאת. זה באמת חושך גמור. כמה פעמים הרגשנו את ריבונו של עולם, כמה פעמים לא הרגשנו אותו. ברור, אנוכי אסתר אסתיר פניי, זה כואב נורא, זה שורט, זה זוועה. שריבונו של עולם מוסתר, זה זוועה, זה נורא, זה הכי, הכי חשוך בעולם. אז בשביל זה יש את מגילת אסתר, בסדר? זה התפקיד שלה להגיד. אני לא, כשאני אומרת שיש גוף בגלות, אל תתבלבלו. אני לא מתכוונת שעכשיו כיף לגוף, ועסוקים בגוף, ולגוף יש כל מיני תענוגות. לא. אני מתכוונת שכל מה שקורה, ואנחנו לא רואים את אלוקים, שם זה קורה. בתוך החיים הכי הכי חומריים. בסדר? אני לא מתכוונת בואו עכשיו בגלות, נפאר את הגוף, נרומם. בסדר? זה התפיסה הזאת. תודה על השאלות, כי זה חשוב כדי לברר את הדבר. עוד קושיות לפני שאנחנו קוראות את הפסקה מיקרות הראייה? בואו נקרא את הפסקה, נסביר אותה ותגידי לי אם זה עזר להפסר. זה מתוך איגרת ארוכה, אומר הרב ככה, הרב מבקש שנהיה צופי ישועה, בואו נראה מה זה צופי ישועה, דיברנו על זה קצת במרים, ופה הוא מביא עוד נקודה. אשר על כן, אך צופי הישועה המשכילים, צריך להיות משכילים, עם משכל, המזהירים בזוהר הרקיעה, הם הם המביאים את הגאולה, והם הם היודעים לומר דבר בשם אומרו, ודבר השם בפיהם אמת. והם הינם אדירי הכוח, החפצים דווקא בגאולה שלמה. וכל מרכז עבודת קודשם היא רק אותה הצפייה התמימה, התמימה זה שלמה, אשר אין בה מום. תמה, שמעת? חתיכת אחרת שקוראים לך תמה, תדע. שרק הרום העליון של גאולה שלמה לה יעתה, ובניה של תורה בנשמתה, ובניה של תורה בנשמתה הפנימית הללו, כל אופיה מסור הוא, קשור וזקוק לנשמתה של תורה והופעתה, הם המצפים לאור השם ולמילוי הכבוד העליון. הרב מדבר פה על צופי ישועה, בסדר? דרך צופי ישועה נדבר גם על הגלות. אפשר בכל מהלך הגאולה לראות כמה מסובך וכמה מורכב וכמה קשה וכמה לאט וכמה נסיגות יש וכמה בעיות יש וכמה מורכבויות יש, ולהגיד לעצמנו מה טוב בזה, מה יש פה בכלל. היינו רוצים תוכנית לגמרי אחרת, הרבה יותר משובחת, הרבה יותר נעימה, הרבה יותר מהירה, הרבה יותר יפה, הרבה יותר מוצאת חן בעינינו. אומר הרב, צופי ישועה יש להם מבט פנימי שלם עמוק, מבט מאמין, מבט בטוח בתוכנית האלוקית, ודרך כל הסיבוכים והמורכבויות והכאבים והנסיגות הם מצליחים לראות את יד השם שפועלת במציאות ומכוונת את הכל אל הטוב. אז קודם כל, צופי ישועה, צפייה זה מבט עמוק. צפייה זה מבט עם תקווה. צפייה זה מבט שמחובר למבט האלוקי, נכון? כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. רק עין אנושית שמכוונת לעין האלוקית יכולה לראות שריבונו של עולם באמת שם. נכון, היינו רוצות שהכל יהיה אחרת. כולם יהיו צדיקים, כולם יהיו מתוקים, יבנה בית המקדש. והכל יהיה טוב. למה זה כל כך ארוך? למה זה כל כך מסובך? למה כל כך הרבה חושך? צריך צופי ישועה. צופי ישועה מחוברים למבט האלוקי. עכשיו, הרב ירחיב בזה. שומרים הם את עקבות משיחנו. מה זה עקבות? עקבות זה סימנים. יש סימנים שהמשיח מגיע. אבל זה קשה לראות את העקבות. זה מסובך לראות את העקבות, זה לא פשוט לראות את העקבות, כי לא תמיד הם כאלה ברורים. צופי ישועה, כל סימן הם רואים. יודעים הם שכל העולם הוא מלואו. כל סבכי התולדה, סבכי זה סיבוכים. עכשיו תקשיבו טוב, וכל יצרי מעלליה. יש יצרים בתהליך הזה. יש מעללים בתהליך הזה, חכו, זה עוד לא הכל. אינם כי אם צעדים שאורו של משיח הולך וצועד בקרבם. בתוך העלילות, בתוך היצרים, בתוך הסיבוכים, שם אורו של משיח הולך וצועד. ובמרומי שמיים מעל, בגני האדנים העליונים והתחתונים. עכשיו תקשיבו טוב. במחשקי הארץ היותר אפלים, בשאול ואבדון, ובכל חרישות רשע וחסד, בעריצות של מושלים, עריצים, גם משכילים וצדיקים, איפה עוד? ובמזימות של מנהלי סיעות פוליטיות, עוד מעט הבחירות, בצבאות מרומים ובהיכלי אורים עליונים שכולם אומר כבוד בכל גבורת זרע השם אשר בבניין דוד הנופלת נתגלתה. מה אומר הרב? אל תחשבו שריבונו של עולם נמצא רק בבתי המדרש ורק אצל הצדיקים והאדמו"רים. לא. המהלך האלוקי מתקדם בתוך כל, תראו מה הוא אומר פה, זה קשה להגיד את זה. הוא אומר במחשקי ארץ, הוא אומר בשאול ואבדון, מי רוצה להיות בשאול ואבדון? ובחרישות רשע וקצל ובעריצות של מושלים, ובמזימות של פוליטיקאים, אתם מאמינות? שם צועד לו המהלך האלוקי, והוא לא עוצר, זה המון המון תחפושות. מלבושים, מגילת אסתר זו מגילה מחופשת. מי מתחפש במגילת אסתר? עוד דקה, כן, כן. מי מתחפש במגילת אסתר? ריבונו של עולם. המהלך האלוקי מתחפש. איך הוא מתחפש? הכל תחפושת. דרך כל הדמויות וכל המהלכים שמתרחשים במגילה. הכל תחפושת של מה? של המהלך האלוקי שצריך להגיע. עכשיו הרב פה מדבר על הגאולה, הקל וחומר בגלות, כמה קשה לראות, כן, דרך כל מיני ראשי עמים ושרי צבאות וכל כך הרבה שכל כך הראו לנו ושם יד השם נמצאת, כן, מה השאלה?
איפה המקום ההשתדלות שלנו? אם הכל זה חייבים?
רגע, אנחנו חייבים להשתדל. זה מה שמרדכי אומר לאסתר. מרדכי אומר לאסתר, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת עומד אביך תובדו. ראינו את זה, ראינו שוב, אני מלמדת כדאי מהר את הדברים האלה, כי אני רוצה לדעת שהספקנו הכל, וזה לא בסדר. ראינו בשו"ת משפט כהן, נכון? שנשאלת שם השאלה, בשביל מה מרדכי שלח את אסתר? היה אפשר לחכות, היה להם 11 חודשים להציל את עם ישראל. מניסן, כן, הגזרה נגזרה בניסן, ועד י' ג' באדר, מה הסיפור? תחשבו, תשבו, אומר פשוט משפט כהן, אין מצב. אם עם ישראל בסכנה, עכשיו הולכים להושיע אותו. לא מחכים לראות אולי משהו, אין דבר כזה. והוא כותב שם, ואמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב, זה מאוד חשוב, הוא מביא שם בשם רבי סעדיה גאון בספר אמונות ודעות, שאומר שמי שחושב שהכל בידי שמיים, והוא צריך לשבת ולמחוא כפיים ולחכות שתרד לו פרנסה מהשמיים, הוא אומר שזה דעה זרה, כמו עבודה זרה. לא, הוא לא כותב שזה עבודה זרה, זה דעה זרה, בסדר? כי, עוד שנייה, כי כל מה שריבונו של עולם עושה, הוא רוצה שנהיה שותפים שלו. ובסוף מי שיצרה את הישועה זאת אסתר ומרדכי. בסדר? אז זה לא, אני לא מתכוונת. שאנחנו צריכים לשבת ולשלב ידיים ולהגיד ממילא אלוקים עושה הכל, ממש לא, אנחנו ביחד. זה בדיוק סיפור המגילה, אנחנו ביחד, אבל קודם אנחנו צריכים לדעת, לפני שנתחיל לפעול, שנדע שהוא איתנו, שנדע שהוא נמצא, הוא שם. איך זה יכול להיות שכל כך הרבה מערכות בחירות בתקופה כל כך קצרה, האלוקות נעה דרך כל הבחירות האלה. הוא שם, לא להגיד איזה בסה, זה בסה. אבל לא להגיד מי צריך את זה ולמי יש כוח ובשביל מה עוד פעם ומה זה קשור, לא. עכשיו היד האלוקית מכוונת דרך התהליך של הבחירות. איך כתוב בו? מזימות. איזה מילה זאת מזימה? לא משהו, נכון? מזימות של מנהלי סיעות פוליטיות, נכון? לא נשמע נחמד. גם שם יד השם נמצא. זה הכל, הכל, הכל אלוקי. עוד מישהי רצתה לשאול משהו?
אני רציתי
לשאול
שבחסידות לפחות יש עניין מידת הביטחון באשר כמו שנגד רבי זושה עשה, שהוא לא הלך לחפש לעצמו את
הדבר. איך את יודעת שרבי זושה עשה?
הוא אמר,
זושה,
הוא פתח משהו כל כך חדש, שהשם כאילו...
אני לא יודעת, אני לא יודעת אם הסיפור הזה נכון. אני לא חושבת שזושה חשב שהוא ב... אני לא מדברת עליו, בסדר, שהוא במדבר וירד לו מן מן השמיים. וזה פשוט ש... שאנחנו לא רוצים לקבל מתנת חינם. למה? מידת הביטחון, ברור שצריך מידת הביטחון. בלי מידת הביטחון אנחנו לא נצליח להחזיק מעמד בנפש שלנו. ומה את חושבת, שאם בן אדם הולך לעבוד, אז בטוח תהיה לו מזכורת? גם זה לא בטוח, כפי שראינו בקורונה. אבל חד משמעית שביטחון זה לא סותר השתדלות. צריך מאוד מאוד לפתוח בהשם, הכל בידי שמיים. מה זה חוץ מיראת שמיים? חוץ מיראת שמיים זה כל מה שאדם צריך לפעול בעולם. וריבונו של עולם רוצה שנפעל, בשביל מה אנחנו פה? הוא אומר, אשר ברא אלוקים לעשות, זה במעשה בראשית, לעשות זה אנחנו. אנחנו מחויבים לעשות. אני לא יודעת, אני לא מכירה דברים כאלה שאדם צריך לשבת, למצוא כפיים, וגם לא ראית, אני יכולה לנסות את זה, מבטיחה לך שלא ייפול לי שום מטבע מהשמיים, כלום. אני אשב ימים שלמים, אני אבקש מאלוקים מטבע, והוא לא ירד. כי אלוקים לא רוצה לזרוק לי מטבעות מהשמיים. הוא רוצה שאני אעבוד, שמה אני פה? בסדר, אולי רבי זושה, אני לא רוצה לדבר על צדיקים עליונים, הוא היה צדיק עליון, קראו לו ניסים. אבל אנחנו לא, אנחנו לא אמורים לחיות פה בניסים. ניסים היו במצרים, עזבנו את המדבר, נעלמו. ענני הכבוד, נעלם המן, גם הבאר אמרנו, היא נמצאת ב... למדנו עליה, נכון? היא נמצאת בכנרת, ומי שזוכה, אז הוא רואה אותה פעם בכמה זמן. אבל אנחנו צריכים לחרוש, ולזרוע, ולקצור, ולדוש, ולטחון, לא יודעת, זה ככה על האדמה הזו. אני לא יודעת להסביר אנשים שאומרים שצריך לשבת ולחכות, ואלוקים יזרוק לנו לחם מהשמיים, לא, לא מכירה. שוב, יכול להיות שהם צדיקים עליונים, בסדר? זה, אבל אנחנו בינתיים, אני לא במדרגה שלהם, בסדר? אומר, אני אומרת לך, אם אני אנסה את זה, אני לא אצליח. מעיד עיני עליי שמיים וארץ. בלי שבדקתי את זה, אני יודעת שלא יקרה כלום. בסדר? כן.
איפה העניין של
החילה החודשית?
כאילו,
כשאתה
אומר שאתה
מתחיל
לעשות
משהו,
אבל אתה
מתחיל
לעשות
משהו,
אבל אתה
מתחיל
לעשות משהו.
לא, אז רגע. אתם מעלות פה שאלות מאוד 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 גדולות. גם זאת, גם זאת, בסדר? יש לאדם בחירה חופשית, זה יש לאדם. זה רובד אחד, בסדר? רובד הבחירה החופשית זה שלנו, בסדר? יש רובד אחר מאוד מאוד עליון, שריבונו של עולם יודע מה האדם יבחר. אבל זה שריבונו של עולם יודע מה את תבחרי, זה לא גורם לזה שאצלך זה לא בחירה חופשית. מה זה בחירה חופשית? נניח שיש לך שני שבילים, בסדר? את יכולה ללכת ימינה, את יכולה ללכת שמאלה. מבחינת נטע, אם היא תבחר בשביל ימין, היא תגיע, אני סתם אומרת, בסדר? היא תגיע לירושלים, בסדר? אם היא תבחר בשביל שמאל, היא תגיע לבאר שבע. מבחינתך, שתי האופציות אפשרויות, אפשריות לחלוטין. מה שאת תבחרי, זה מה שאת תבחרי. וזה שריבונו של עולם יודע מראש, ריבונו של עולם אין אצלו עבר, הווה, עתיד, אצלו הכל ביחד, אני לא יודעת להסביר את זה. במינה, הוא יודע את זה, זה לא קשור. הבחירה החופשית שלך היא גמורה. ואם אתם לא מאמינות בבחירה חופשית, תלכו ברחוב, תראו את כל האנשים שתראו כל אחד בוחר משהו. אין לאף אחד איזה בעיה לבחור. בחירה חופשית זה כל בני אדם. ולפעמים אנחנו בוחרים בטוח, אנחנו בוחרים כבחירתנו. בסדר? בואו נמשיך רגע את הפסקה הזאת, בסדר? עכשיו ככה. אומר הרב, אני אולי, סליחה שאני לא זוכרת ביוק עד לאן הגעתי. אמרנו, אשר בבניין סוכת דוד הנופלת נתגלתה, לא אך להציל את הנפש הפרטית או גם הכללית מסיבוכי החיים החומריים ולרוממה אל הקודש עם מגמתה. כי אם לכונן את הקודש עצמו לייסד מוסד ממלכת אל חי העולמים בכל מרחבי העולמים, זה מה שחולמים צופי הישועה. צופי הישועה רוצים לתקן עולם במלכות שדי. לא פחות מזה, לתקן את כל העולמות. והם רוצים ללכת עם ריבונו של עולם, הם רוצים להוסיף טוב, להוסיף אור, להוסיף ברכה. אבל בשביל זה הם צריכים להאמין שריבונו של עולם פה איתנו. איפה הוא נמצא? הוא נמצא בכל המקומות, בכל הסיטואציות, בכל מה שמתרחש. זה צופה ישוע. זה מבט מאוד מאוד עמוק. את מבינה, אלל? זה מה שאנחנו, אנחנו קוראים את המגילה, אנחנו בכוונה קוראים אותה ככה, ואנחנו אומרים, פה ריבונו של עולם נמצא, פה בתוך המשתה המסריח והמגעיל הזה, 80 ומעט יום עם כל הגול שהיה שם, ועם כל האיכסה שהיה שם, שם הוא היה, וזה בדרך, בדרך לעם, בדרך לברר איתנו ברור גדול, מה המקום שלנו בעולם, איך אנחנו חיים עכשיו, האם אנחנו רק את הקודש, וכמו שאמרנו, החשברוש רוצה שנשכח את ירושלים. למה החשברוש רוצה שנשכח את ירושלים? בשביל מה הוא מוציא את כלי בית המקדש? בשביל מה הוא לובש בגדי כהן גדול? הוא רוצה להגיד לנו, תסתדרו בגלות. הנה, אתם יכולים להיות צדיקים בגלות. מה ביקשתם ולא נתתי? כל ההכשרים שביקשתם נתתי. כל האווירה שביקשתם נתתי. תישארו בגלות, תשכחו את ירושלים. מה יש בירושלים? מה שאמרנו בהתחלה. בירושלים יש את זה שהחיים מחוברים. שהגוף והנשמה זה ביחד. שהקודש מאיר את חיי החול. זה הוא לא רוצה שנאמין. זה הוא לא רוצה שתהיה אומה כזאת שמחברת בין קודש לחול. לא, הוא לא רוצה. אז קודם אנחנו ניתן להם את כל מה שהם מבקשים. ולאט לאט. בסדר? אז זה מה שמבקשים מאיתנו. זה מה שהמגילה מבקשת מאיתנו. עכשיו בואו נראה עוד איגרת. אומר הרב, אנחנו עם, זה דברים נפלאים. אנחנו עם יודעי האותיות בספר השם. מה זה יודעי האותיות בספר השם? כספר התורה הכתוב מרוח השם אל עולם, ושפעת אמרת קודשו החי אל הנצח, אשר לא ישוב ריקם דבר אחד מדבריה, כך ספר ההוויה והתולדה הכללית והאנושית, אנחנו יודעים איננו לקרוא גם כן. כמו שאנחנו יודעים לקרוא את האותיות של התורה, ככה אנחנו יודעים לקרוא את האותיות של ההיסטוריה. יש פסוק בפרשת האזינו, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. הפסוק הזה אומר שיש מצווה ללמוד היסטוריה. קודם כל זכור ימות עולם, ללמוד את זה, ואחר כך גם להתבונן, להבין בעמקות מה מתרחש. אומר הרב, כמו שאנחנו לומדים לקרוא את התורה ולהבין מה מסתתר בפנים, ככה אנחנו עם שצריכים לדעת ללמוד את ההיסטוריה, לקרוא אותה באמת. לא לקרוא רק את העיתונים. לקרוא עיתון כולם יודעים. לא. מה מסתתר בפנים? מה קורה שם בתוך תוככי הדברים? איך יד השם נכנסת פנימה? אומר הרב, איך אנחנו יודעים את זה? על ידי אנשי חמודות. למי קראו איש חמודות? למי? לדניאל. לדניאל קראו איש חמודות, תכף נזכיר אותו. ואורם החי בקרבנו, גם את הכתב המטושטש הזה. אתם יודעות מה קורה לדניאל? דניאל אמר, סיפרנו כבר, שהוא היה עם חנניה, מישאל ועזריה, שהם היו ילדים קטנים. כשנבוכדנצר מגלה את גלות החרש והמסגר, והוא רוצה להפוך אותם ליועצים ומטפח אותם, ובאמת דניאל נהיה היועץ של המלך, של נבוכדנצר, ואחר כך מגיע בלשצר, ובלשצר, מכירות את הסיפור? בלשצר נלחם ומנצח באיזו מלחמה מאוד מאוד גדולה, ואז גם הוא מוציא זאת לפני אחשוורוש. הוא כל כך שמח, גם הוא סופר 70 שנה איכשהו, והוא מוציא את כלי בית המקדש ומתלהב, ואז מה קורה באמצע המשתה? יוצאת יד מהתקרה ויש כתובת על הקיר. אולי משם זה כתובת על הקיר, הביטוי הזה. ובלשצר כולו מפוחד ונרעד ולא יודע מה לעשות, ושואל את כל החרטומיה ואשפיה וסופריה וזהו. ואף אחד לא יודע להגיד לו מה כתוב שם. עד שבא דניאל, ומה דניאל אומר לו? מנה מנה תקל ופרסין, אומר לו, דניאל, הלילה אתה מת, זהו נגמר, נגעת בכלי בית המקדש, נגעת בקודש של עם ישראל, אתה מת. דניאל הוא המורה שלנו ללמוד איך לקרוא. איך דניאל קרא? דניאל קרא לא את האותיות כמו שהן היו כתובות. הוא מצא דרך אחרת לקרוא את האותיות. זה משל, כן. הוא קרא אותה מלמעלה למטה. לא במאונח, במאוזן. לא במאוזן, במאונח, מכילה. אז מה אומר לנו הרב? אנחנו צריכים ללמוד לקרוא את הסיפורים של ההיסטוריה. זה עלינו. דניאל וכל אנשי החמודות ילמדו אותנו. מה הוא אומר? גם כשהכתב מטושטש. מה זה כתב מטושטש? כשאנחנו לא מבינים מה קורה. וכשהכל מתערבב לנו והכל נהיה מסובך והכל קשה, ומה נעשה? אז גם את הכתב המטושטש הזה של מסיבות המאורעות האלה, אשר לא יכולים לקוראם כל חרטומיה ואשפיה, סופריה, והרב מוסיף פה גם פרופסוריה. אז החרטומים והאשפים, הקוסמים והסופרים הם היו של בלשצר. היום לנו גם יש פרופסורים שמסבירים את ההיסטוריה בדרכים שלהם, באקדמיה, יש להם הרבה הסברים, יש להם הרבה פירושים. נכון, הרבה פעמים דברים, אני אומרת את זה בסוגריים, הרבה פעמים דברים כתובים בחז"ל עם איזה דמויות, וההיסטוריונים אומרים, מה פתאום, חז"ל בכלל התבלבלו בתאריך, זה בכלל לא קשור לתאריך הזה. כשחז"ל כותבים תאריך, הם לא מתכוונים, זה קרה דווקא בתאריך הזה. כל התהליך, כל העניין התחיל כבר אז. חז"ל בכלל לא צריכים להיות תואמים את ההיסטוריה. חז"ל מגלים לנו מהי ההיסטוריה באמת. וזה מה שהרב מבקש, שנדע לקרוא את האותיות בספר ההיסטוריה. אין בקרב רוחנו פנימה שום ספק על דייקנותה הנפלאה של החוכמה העליונה בתהלוכות הבניין ההיסטורי, אשר לאדם ורוחו. כן. אנחנו לא מבינים כלום. הוא אמר, על ידי המשך חמודות. לא התכוונתי שאנחנו מבינים. יש אנשים צדיקים, עליונים, תלמידי חכמים. קודם כל, זה מאוד חשוב ללמוד נביאים, ולהקשיב לדברי הנביאים, וללמוד מה חז"ל אומרים על דברי הנביאים. נכון, למשל כתוב, וגר זאב עם כבש. בעתיד, הרחוק. מה זה וגר זאב עם כבש? כן, יש כאלה שאומרים, יש פרשנים שאומרים שזה יהיה פשט, שזאב יגור עם כבש. נכון, יש כאלה שאומרים. ויש כאלה שאומרים, הכל משל, מה זה זאב עם כבש? זה אנחנו והשכנים שגרים פה מעבר לגדר. פתאום נהיה חברים. נכון. אז אי אפשר בלי ללמוד. הרב לא מתכוון פה שאת ואני מבינות את ההיסטוריה, ממש לא. אני חושבת הרבה פעמים כמה שנים עוד ייקח לנו להבין מה עשתה לנו הקורונה ולאן היא הייתה אמורה להוביל אותנו. שנים זה ייקח לנו. אבל להיאחז בדניאל, להיאחז בנביאים, להיאחז בחז"ל, זה מה שהרב מבקש. שלא נלך לאיבוד, שלא נגיד, חז"ל אמרו, היה איזה בית כנסת באלכסנדריה, משהו, איזה קהילה מאוד, מאוד מאוד גדולה, שנחרבה באיזושהי שנה, סליחה שאני לא יודעת להגיד לכם מתי, זה רק דוגמה. ובחז"ל, או בספרים כתוב, שזה קרה 400 שנה לפני כן, בסדר? אז כמובן שההיסטוריונים אומרים, מה חז"ל יודעים, ואיזה מין דבר, ומה הקשר. אבל חז"ל, כנראה בעיניהם העמוקות רואים, שכבר 400 שנה לפני כן, אני מקווה שאני מדייקת במספרים, סליחה אם לא, אבל זה לא חשוב, זה לא משנה הפרט. חז"ל רואים שהריקבון מתחיל כבר 400 שנה לפני כן. וזה שזה חרב שכבר לא היה שם בית עם אבנים, זה לא התחלת החורבן. אבל ההיסטוריונים זה לא מעניין אותם. בסדר? יש המון דוגמאות כאלה. אמרנו ששמעון הצדיק נפגש עם אלכסנדר מוקדון, זוכרות? ההיסטוריונים אומרים מה פתאום, הם בכלל לא חיים באותו זמן, זה לא מעניין אותם. האם היה משהו מהכוח של שמעון הצדיק שהוביל את אלכסנדר מוקדון? ברור. נפגשו ככה, נפגשו אחרת, מה זה משנה? בסדר? זה מה שהרב מבקש, והוא אומר, אין לנו ספק על הדייקנות של החוכמה העליונה. מה שריבונו של עולם עושה זה מדויק. בתהלוכות הבניין ההיסטורי אשר לאדם ורוחו, המתאים מאוד לכל הדייקנות הנפלאה של הבניין הגדול אשר למלוא עולמים, ואשר לנפש כל חי ולגוויתו וכל יצוריה וכוחותיה. עכשיו תקשיבו טוב. אשר ההרס והבניין יחד, התוהו והתיקון, ישכללו את כל אשר יעתה לכל נפש מסוגבת לחשוף לחזיונותיהם. שתי השורות האחרונות זה שיעור בפני עצמו. עוד נדבר על זה. אבל הרב אומר שבתהליכים יש חושך, יש אור, יש הרס ויש בניין, יש תוהו ויש תיקון. הכל יש בתוך התהליכים האלוקים, והכל, הכל ביחד זה אותו סיפור. זה הסיפור האלוקי, זה הסיפור שלנו. זה סיפורו של עולם הזה. ומגילת אסתר, שוב, מגילת אסתר זה הדוגמה. הדוגמה שחז"ל אומרים, אנחנו לא נכניס את עצמנו אפילו במילה אחת, אפילו ברמז אחד, אפילו נתכופף כל כך שריבונו של עולם בתנ"ך, הוא לא מופיע. זה כאילו התכופפות מטורפת, איך זה יכול להיות? כל הקושיות שראינו בתחילת השיעור אתמול, זה בגלל איך אפשר להכניס את זה לתנ"ך? איך אפשר לכתוב כל הדברים? עכשיו אנחנו רגילות לזה, כי אנחנו מגיל 2.5, נכון? כבר מכירות את הסיפור של מגילת אסתר, אז זה לא מדהים. אנחנו מכירות, אז אנחנו רואות שם את ריבונו של עולם, ורואות את ההצלה, ויודעות בהתחלה כבר את הסוף. אבל מי שלא מכיר את מגילת אסתר, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? מה זה הסגנון הזה? מה זה השטויות והבלים האלה? את מי זה מעניין שהיה במשתה של אחשוורוש? חור, כרפס, ותכלת, אחוז, מחבלי, בוץ וארגמן, עם סליחה שאני לא זוכרת את ההמשך. אבל זה יש שם עוד. מה זה מעניין אותי? כן, שם ריבונו של עולם נמצא, שם. ודרך המשתה הזה התבררו לנו דברים שלא ברמנו לבד. אז צריך להיפגש עם זה, כן. כל מי שנגע בכלי המקדש, ברור שהוא נהנש. מצפן. נכון, לא מסופר, זה לא חלק מהסיפור עכשיו. בטח, מה זה נגע בכלי המקדש? אין מצב. אבל זה לא עכשיו חלק מהעניין. אז זה מגילת אסתר. בשביל זה מגילת אסתר כתובה ככה. לשם מגילת אסתר רוצה להוביל אותנו. ואני אומרת שוב, מרדכי שהוא כולו ארץ ישראל, הוא זה שמלמד את אסתר מה היא צריכה לעשות. אמרנו, עד שהיא לא נכנסת לתפקיד, אם היא לא הייתה נכנסת לתפקיד, היא לא הייתה מצליחה להוביל את אחשוורוש לאן שהיא הובילה אותו. היא נכנסת, תחשבו, היא נכנסת לראש של האיש המתונף הזה. היא נכנסת לראש שלו כדי לדעת איך להצליח לי. זה נורא והיום. אבל היא מבינה שאם היא לא תיכנס לראש שלו, היא לא תביא אותו למקום שהוא ירצה לתלות את המן. זה הכל ממנה. זה אז כשהיא הולכת בתוך בית הצלמים, בדרך הארוכה, לחצר בית המלך הפנימית. והיא מבינה שהיא חייבת להפוך את הכל, גמרנו להיות רק נשמה, גמרנו. עכשיו את, אז היא נהיית אסתר המלכה, עד אז היא לא הייתה אסתר המלכה. עד אז היא הייתה אסתר, אשתו של מרדכי, שנכנסה בטעות לאיזה קליפה שהיא לא רצתה להיכנס אליה. בשנייה שהיא הולכת להושיע אותנו, רק ככה היא מושיעה אותנו, וזה שנהייתה אסתר המלכה. אז כתוב, ותלבש אסתר מלכות שלבשתה רוח הקודש. אבל ותלבש אסתר מלכות זה גם שנהייתה מלכה. בדיוק אח שלי היה אצלנו אתמול, אז הוא סיפר לנו שלפני, אני לא יודעת לפני כמה שנים, הוא אמר שכל פורים הוא הולך לרב יעקב לבנון, לסעודת פורים. אז הוא אמר ששנה אחת הוא בכה. כל הסעודה הוא בכה על אסתר. איך היא נשארה לבד? כולנו נושענו, כולנו זכינו לעבור ממוות לחיים, והיא נשארה בכלא הזה, במקום המכוער הזה והשפל הזה והעלוב הזה, עד סוף חייה. אבל אמרנו שאנחנו מתמלאות בתקווה, נכון? כי רק בזכות אסתר נולד דריווש, ודריווש בונה לנו את בית המקדש השם. אם לא היה דריווש, לא יודעת אם היה בית המקדש השם. אז בסוף יצא לה, מכל המאמץ המטורף הזה, בסוף יצא לה שהיא זכתה, נכון? הוא אומר לה, עד חצי המלכות. זכות? עד חצי המלכות, מה זה? תבקשי הכל, הכל, מה שאת רוצה. רק אל תגידי לי לבנות את הבית מקדש של היהודים האלה. זה לא, זה אני לא מוכן. זה כל מלכי פרס, לא, לא מסכימים. עד שמגיע דריווש. אמרתי לכם, לא נראה לי שהוא למד בתלמוד תורה. לא כל כך נראה לי. אבל הצליחה להחדיר לתוכו דברים, עד כדי כך שם. בונה לנו את בית שני. מה? אל תדאגי, נראה לי בעולמות העליונים היא נמצאת לפני ולפנים 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 ולפנים. אמרנו אתמול, שבאה לבני מילואים, לא אתמול, אמרנו בשיעור הראשון. היא כולה קודש קודשים אסתר, היא עשתה את זה במוכנות. כשהיא הלכה היא הסכימה. יש אנשים מופלאים כאלה שבסוף הם נהיים קודש קודשים. כן, כן, דריווש השני זה הבן של אסתר אחשוורוש והוא בונה את בית המקדש. 18 שנה לוקח לנו עד שבית שני נבנה. בנינו מזבח ואז כורש ביטל את ה... לא ביטל כי אסור לבטל, משהו, עשה משהו והפסיק את הבנייה וכל השנים האלה יש כתבי סתנה שלא נבנה ומי שבונה זה דריווש. יצא משהו מאסתר. כן, כן. בכל, בכל. כן. כן. מבחינתה, תקשיבי טוב, אסתר מוכנה מבחינתה לאבד הכל. אחר כך שהיא מגיעה לעולם העליון, אז היא זוכה, זה בא לבני מילואים מגלה לנו. אבל מה שהיא מוכנה למסור, זה את הכל, זה את עצמה, עולם הזה, עולם הבא, הכל. היא לא עושה חשבונות אז. אני לא יודעת. אבל היא זכתה, זה ברור. אני לא יודעת מה היא יודעת. מבחינתה היא מרגישה שהיא מאבדת הכל. היא מוכנה, כמו שמשה אומר, הוא אומר שם. כמו שמשה אומר, מכן אינה מספריך אשר כתבת, הוא אומר, אני מוכן להימחות מעולם הזה, מעולם הבא. אם אתה לא משאיר אותם ישראל, אז זה לא מעניין אותי. אותו דבר אסתר.
אבל מצד שני לא כל כך מהבחירה.
הוא אמר, אז היא, את לא תעשי אלוקים ישלח שליח אחר. את הולכת לפספס את ההזדמנות שלך להושיע את עם ישראל. אתם זוכרות שאמרנו שהוא מסתובב כל הזמן לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה? הוא אומר, אין מצב. היא בטוח הגיעה בשביל משהו. אין מצב. כי אם תפספסי את זה, אז מה, אז באמת תהיה את הכל. אם את יכולה להושיע את ישראל ולא תושיע את ישראל, אז לא שווה כלום. כן. מה את שואלת? מי עבדו? לא, הבן שלה היה יהודי. אבל הוא זכה לבנות את בית המקדש, אף אחד חוץ ממנו לא זכה לבנות. באמת זכינו מכוחו למשהו ש... בלעדיו לא היינו זוכים לזה כאילו לעולם. פשוט היה נשאר מזבח וזהו, וכלום. באמת זכות גדולה. זה קשה לנו כי אנחנו עסוקים באסתר, האישה הפרטית, שזה נורא והיום, ברור. אבל בסוף יצאו מזה דברים גדולים. טוב, הלוואי שנדע לקרוא את האותיות בספר התורה ואת האותיות בספר ההיסטוריה, אמן, כן יהיה רצון, והלוואי שנפעל עם אל בעזרת השם, שנשתדל ונשתדל ונשתדל כמה שאפשר. בעזרת השם.